הנושא של השיחה הערב, איך לא, הוא החופש שכבר כאן. החופש כבר כאן במובן שהוא הטבע אמיתי או הטבע הבסיסי של כולנו. כולנו חופשיים וחופשיות, בכל אחד ואחת מאיתנו מצוי חופש, איזושהי אפשרות לחיות בנוכחות יותר פתוחה, לחיות חיים פשוטים, טבעיים, ספונטניים. זו אפשרות ברת קיימה עבור כל אחד ואחת, בכל רגע. למעשה זו אפילו הדרך הקלה ביותר. אני חושבת שככל שמשתחררים מכל מיני קליפות, מתחילים להרגיש שמשתחררת בנו איזו אנרגיה של חיים. ואני יכולה להגיד באופן ממש ברור שעם השנים של התרגול החיים נעשים יותר פשוטים. אז אם זאת הדרך הקלה ביותר או זה הטבע האמיתי שלנו, למה אנחנו לא חווים את החופש? בדרך כלל. מדוע כל כך קשה להיות בפשטות, בטבעיות, בספונטניות? דבר אחד שחוסם אותנו מלחוות חופש זה הציפיות שלנו. כל מיני סוגים של ציפיות, גם הציפיות שהחופש יהיה משהו מיוחד, וגם הציפיות שזה יהיה במקום אחר, שזה לא כאן, זה לא יכול להיות כאן ועכשיו, זה כשאני אסיים ללמוד, כשאני אהפוך לאמא, כשאני אמצא בן זוג או בת זוג. תמיד נדמה לנו שחסר לנו משהו כדי להיות חופשיים. הרבה פעמים אנחנו מחפשים בתוך איזה יער סבוך אחרי הפיל שיושב בסלון של הבית שלנו, ואנחנו לא רואים אותו, לא רואות אותו. כדאי לשים לב לנטייה שלנו, לצפות כל מיני ציפיות, לצפות למשהו שיקרה בעתיד, אחרי שאני אעשה כמה ריטריטים אולי. אז בכל פעם שאתם שמים לב או שמות לב לנטייה הזאת, אפשר לחזור לכאן ולהגיד, זה כאן, זה כבר כאן, זה יכול לקרות עכשיו. זה כבר קורה עכשיו. אולי. עוד דבר שחוסם אותנו, אני חושבת, ממחוות חופש, זה הפחד ממה שלא ידוע. יש לנו נטייה לנסות לתכנן את החיים שלנו, לנסות להחליט מראש איך אנחנו נפגוש את החיים. וחופש במהות שלו הוא שחרור, זה מצב שבו התודעה שלנו לא אחוזה בעבר או בעתיד. זה מצב שבו יש לי אפשרות להיות חיה ונוכחת ברגע הזה. כדי להיות נוכחת באופן מלא ברגע הנוכחי, אני צריכה להרפות מההרגל שלי לחיות בעבר או לחיות בעתיד. וגם זה משהו לשים לב אליו. כשהתודעה שלי נודדת לעבר או לעתיד, פשוט להחזיר אותה ברכות ובעדינות לרגע הזה. ברכות, בעדינות, אפשר גם עם חיוך. זה הרגל שטבוע בכולנו. ככה המיינד שלנו עובד. אז כל פעם שאני פוגשת את זה, אני יכולה לחייך לה. הרגל הזה, ולחזור, לחזור לכאן. כי החופש יכול להתרחש רק עכשיו. אין שום דבר, אי אפשר לחוות אותו בעבר, או אי אפשר לחוות שום דבר בעתיד. אנחנו יכולים לחוות דברים רק כרגע. ועל מנת לחוות חופש, אנחנו צריכים גם להסכים להיות באי ידיעה. אם אני נוטה לתכנן את הצעד הבא ביום, לתכנן את השנים הקרובות בחיים, זה כל תגובה של המיינד שלנו לפחד. להיות באי ידיעה. אנחנו אף פעם לא יודעים מה יקרה ברגע הבא. אז כשעולה הפחד הזה, אם נסכים להיות איתו באינטימיות, ממש קרוב עם הפחד הזה מאי הידיעה, אם נזהה אותו ונשהה איתו בלי לשפוט לא את הפחד ולא את עצמנו על זה שזה מה שעולה בנו, ולא ננסה לברוח מפנה, לא לזיכרונות של איזשהו עבר שנעים לנו לחזור אליו, ולא לכל מיני החלטות ותוכניות, אלא פשוט להיות קרוב קרוב עם הפחד הלא ידוע. אז ככל שנסכים להיות איתו, כך גם נרגיש יותר חופש. כי הקרבה הזאת לפחד מהלא ידוע כאילו ממוטטת את ההגנות שלנו. וכשההגנות שלנו קורסות, אז העולם נהיה יותר קרוב. מה זה ההגנות שלנו שאני מדברת עליהן? ההגנות זה אוסף של הרגלים, של אמונות, של דעות, כל מיני תפיסות ביחס לעצמנו, כל מיני תפיסות ביחס לעולם, כל מיני מטענים כאלה שאספנו במהלך החיים, והן באמת מגנות עלינו, אבל הן גם קולעות אותנו. הן גם סוגרות עלינו. אני זוכרת שהייתי בתואר הראשון, נדמה לי, כשרק התחלתי לכתוב על מחשב, זה היה מזמן. אני זוכרת שעלה פתאום באיזשהו יום, באמצע שכתבתי איזו עבודה, עלה פתאום איזה שאלה של המחשב, האם את רוצה שהמחשב יהיה מוגן לחלוטין מפני כל וירוס? וכמובן מיד כתבתי כן. זאת אומרת, מי לא רוצה הגנה מושלמת מפני כל וירוס? וברגע הזה המחשב השתתק וזהו. זאת אומרת, מחשב שהוא מוגן לחלוטין מכל וירוס הוא מחשב שלא אי אפשר להכניס אליו שום אינפורמציה חדשה. ואני חושבת שזה עובד באותו אופן לגבינו. ככל שאני יותר מגנה על עצמי, ככל שאני מחזיקה יותר ויותר אמונות ותפיסות לגבי מי אני ומה אני ואיך נכון להיות ואיך נכון להתנהג ומה ואיך נכון לאחרים להתנהג וכו' וכו', ככה אני יותר לכודה בתוך התפיסות האלה. זה מצמצם את החיות, זה מצמצם את הספונטניות. אנחנו לא יכולים כבר להגיב מהבטן, כי אני צריכה להגיב בהתאם לכל הדימויים העצמיים שיש לי על עצמי. במשך שנים למשל, סיפרתי ליונתן היום אחר הצהריים, במשך שנים מדי פעם בן הזוג שלי היה אומר לי, אולי תעשי ככה וככה, עם החיים, כאילו משהו. ואני אמרתי לו, אבל אני פסיכולוגית. ולקח הרבה מאוד שנים עד שפתאום הבנתי שאני ממש לא רוצה להיות פסיכולוגית. שזה לא נוח לי ולא נכון לי. וכאילו התפיסה הזאת, ביחס לעצמי, הייתה כלא שהייתי לכודה בתוכו. והחוויה של ההיווכחות היה, כמובן היה, הייתה כרוכה גם בפחד. מה אני אעשה אם אני לא אהיה פסיכולוגית? למדתי 12 שנה בערך כדי... אבל במקביל הייתה חוויה מאוד מאוד ברורה, ממש פיזית, הרגשתי שלא נוח לי בקורסה הזאת. לא טוב לי בחדר הזה. אני מרגישה שזה סוגר עליי, כל הרהיטים האלו. ספרייה, שולחן הכתיבה, כל הדברים ממש פיזית הפריעו לי. והאמת שלסגור את הקליניקה הזו הייתה קלה עצומה. זאת אומרת, רגע לפני זה היה פחד נוראי, ורגע אחר כך פשוט שחרור. אני זוכרת שכמה ימים אחרי שסגרתי את הקליניקה, אמרתי למישהו, שאל אותי מה את עושה, ואמרתי, הייתי פסיכולוגית. וחברה שעמדה שם שמעה את זה ואמרה, היית פסיכולוגית? היית לפני כמה ימים. כן, אבל אני כבר לא. וזה הרבה פעמים ככה, במובן שאנחנו, יש לנו נטייה נורא להאחז. זה אחד הדברים הכי חשובים שאפשר ללמוד מהתרגול הזה. יש לנו נטייה להאחז בכל מיני דברים, פשוט מין הרגל כזה של התודעה. והדברים האלה לא בהכרח טובים לנו. הם לא בהכרח משרתים את טובתנו הטובה ביותר. זה פשוט הרגל כזה, פשוט הרגל להחזיק, להאחז, לנסות לשמור על משהו קבוע. ואם מנסים לחשוב על ההרגל הזה, אז ההרגל הזה הוא בעצם הגנה מפני החיים, כי החיים לא קבועים, החיים משתנים כל הזמן, כל רגע. אז ההרגלים שלנו, הם מין אחזויות כאלה. זה הדפוסים הקבועים, האופן שבו אנחנו מגיבות באופן אוטומטי לגירויים. וכל תגובה אוטומטית זו תגובה שמצמצמת חופש. בכל פעם שאני מגיבה מבלי לחשוב, והדוגמה של ה... וירוס במחשב היא דוגמה מצוינת. בכל פעם שאנחנו מגיבים באוטומטיות, אין לנו חופש. אנחנו, יש גירוי ותגובה. אין בכלל מרווח ביניהם. המטרה של התרגול היא ליצור מרווח בין הגירוי לבין התגובה. לאפשר לנו, כמו להרחיב את המיכל הפנימי, ושנוכל לפגוש גירוי ולא להגיב מיד. בין אם הגירוי הזה הוא משהו פיזי, כאב בברך, או זבוב שמטייל על האף שלנו. בין אם הגירוי הוא איזה מחשבה מטרידה, או רגש מציף. לא משנה מה הגירוי, השיעול של מי שיושב לידינו, ובכלל, המזגן שמקפיא אותנו, זה לא משנה בכלל מה הגירוי. אנחנו מנסים לייצר איזשהו מרווח בין הגירוי לבין התגובה, כי במרווח הזה יש חופש. כל עוד אני מגיבה באופן אוטומטי, אין לי חופש. ברגע שיש איזשהו מרחב, איזשהו מרווח בין הגירוי לתגובה, אני יכולה לבחור האם להגיב. אולי לא להגיב בכלל, אולי להגיב עוד מעט. ואני יכולה לבחור איך להגיב. אני יכולה להעלות בדעתי כמה תגובות אפשריות לגירוי הזה, ולבחור את התגובה שתהיה הכי מועילה. עוד דבר שמצמצם את החופש שלנו, מקשה עלינו להרגיש את החופש שכבר קיים בנו, זה הקושי להתמסר, או חוסר האמון שלנו בדרך, בתרגול. יש כאן הרבה נשים ואנשים שזה הריטריט הראשון שלהם, יכולה לתאר לעצמי שבשעות האחרונות עלתה בכם מדי פעם השאלה, מה אני עושה כאן? מה אני עושה כאן? או איך זה יכול לעזור, הפרקטיקה המשונה הזאת? זה הקושי להתמסר או חוסר האמון בדרך הם באמת סוג של מלכוד, כי אם אין בי אמון בתרגול או בפירות שהוא יכול להביא, איך אני אתמסר? אבל זה איזשהו מעגל העניין הזה, כי אם אני לא אתמסר, איך אני אפתח אמון? אנחנו לא יכולים לפתח אמון במשהו שלא התנסינו בו באמת, שלא חווינו את האפקט המיטיב שיש לו. מצד שני, אי אפשר לחוות באמת את הפירות של התרגול בלי לתרגל. האמת היא אבל פחד להתמסר, נדמה לי, לפחות אצלי זו הייתה החוויה, הפחד להתמסר קשור בתפיסה שההתמסרות היא התמסרות לתוך חלל ריק, שזה קפיצה לתהום, שזה באמת איזשהו לא ידוע כזה, פשוט צריך ליפול ולשרוד את הנפילה איכשהו. אבל אני חושבת שהתמסרות היא אף פעם לא התמסרות לתוך חלל ריק. אין חלל ריק, באמת. אנחנו תמיד מתמסרים ומתמסרות לתוך משהו. כאשר אנחנו מרפות או מרפים מהרגלים של התודעה, קורה משהו שמחזיק אותנו. לפעמים הקבוצה מחזיקה אותנו. לפעמים חבר או חברה אחד מחזיקים אותנו. לפעמים מורה או מורה או ספר. ולפעמים העולם כולו מחזיק אותנו. לפעמים הטבע מחזיק אותנו. אני חושבת שלמדתי על התמסרות הכי הרבה מתוך החוויה של התנדנדות בארסל. משהו בחוויה הזאת של ההרפיה המוחלטת של הגוף לתוך ארסל, ממש הרגשתי שזה נרשם בגוף שלי. הדבר הזה של שכשיש הרפיה ויש התמסרות, יש גם החזקה. גם אם זה לא בדיוק אדמה שמחזיקה אותנו, אלא מין משהו כזה שתלוי בין שמיים לארץ. באיזשהו אופן בנסיבות החיים שלי לפחות, החוויה היא שככל שאני מרפא יותר, יש יותר החזקה. ואולי זה לא במקרה. בתקופות שבהן התמודדתי עם אתגרים בריאותיים מאוד מאוד קשים, והייתי זקוקה להרבה מאוד עזרה מהסביבה, החוויה הייתה ממש שנושאים אותי על כפיים, שאני מקבלת המון, ככל שאני מרשה לעצמי לוותר על איזה דימוי עצמי של זאת שמסתדרת ומחזיקה וגיבורה ולא משנה מה, ככל שוויתרתי על כל מיני תארים או כל מיני תפיסות שהיו לי לגבי עצמי, ככה גם קיבלתי. ובאמת זה לא כל כך פשוט לוותר על תפיסות והרגלים ואמונות שיש לנו ביחס לעצמנו וביחס לעולם. והרבה פעמים צריך הרבה שעות של תרגול כדי להיווכח שאין לנו ברירה אלא לוותר, או שזה הדבר הטבעי לעשות. אבל יש כמה בני ברית שיכולים לעזור לנו בחיפוש אחרי חופש. ובין הברית הראשון הוא האמת הראשונה, הסבל. באיזשהו אופן כמעט פרדוקסלי, חוסר הסיפוק שלנו, אי הנחת, הסבל, הדוקה בפעלי, הוא בין ברית בדרך אל החופש. התחושה הזאת שמשהו חסר, שמשהו חסר, ולא בדיוק זה, לא יכול להיות שאלה החיים, לא יכול להיות שזה כל מה שיש. אז כל התחושות האלה, חוסר הסיפוק, אי הנחת, הסבל, חשובים מאוד, לא על מנת לקדש אותם, אלא לא על מנת להתענג על תחושת החסר. התחושות האלה חשובות מכיוון שההיכרות האינטימית עם הסבל מאפשרת קודם כל לפתוח את הלב, גם ביחס לעצמנו ולסבל ואי הנחת שלנו, אבל גם ביחס לאחרים, ביחס לסבל ואי הנחת של אחרים ואחרות בסביבה שלנו. תחושת החסר וחוסר הסיפוק והסבל חשובות גם מכיוון שהמשמעות של התחושות האלה היא שיש לנו איזושהי ידיעה פנימית ביחס לחופש. יש בנו איזושהי ידיעה פנימית שהחופש אפשרי. זאת אומרת, אם אני חווה חסר, אז יש בי איזושהי ידיעה שזה לא חייב להיות ככה. שיש שם משהו אחר. זה דומה למישהו שקלוא בתוך כלא, ו... דופק על הדלת בנואשות כדי לצאת החוצה. אם הוא דופק על הדלת, זאת אומרת שהוא יודע שהוא כלוא. הוא יודע שיש שם דלת. והוא יודע שיש חופש מעבר לדלת. אחרת, זה היה מצב הדברים. הוא פשוט חי בתוך החדרון הזה וזהו. אז במובן הזה, החוויה של חוסר הסיפוק ושל החסר, או החוויה הזאת שמשהו חסר, היא בן ברית בדרך. היא מאפשרת הרבה פעמים להתמיד בתרגול, כי היא נושאת בחובה את הידיעה שזה יכול להיות אחרת. אבל כדאי לזכור שגם התחושה הזאת היא רק תחושה. היא רק תחושה שמשהו חסר. גם היא סוג של מלכודת. והתחושה הזאת שמשהו חסר היא מלכודת, מכיוון ששום דבר לא חסר באמת. יש סיפור נורא נחמד על 10 אנשים ש... צלחו איזה נהר גואש לשחייה. וכשהם הגיעו לגדה השנייה, אז אחד מהם מיד מנה את כל האנשים כדי לוודא שאף אחד לא חסר, והוא שכח לספור את עצמו. אז הוא ספר, אמר, 9, מישהו טבע, וכולם נבלו ונזעקו והתחילו לספור את האנשים, וכולם שכחו לספור את עצמם. והם התחילו לפקוט ולקונן ולהתאבל כי מישהו מהם טבע, הם כולם ספרו רק 9 אנשים והם היו 10. ואז עבר שם איזה מישהו עובר אורח, והוא שאל אותם, למה אתם בוכים כל כך? מה קרה? אז הם סיפרו לו את הסיפור. עברנו את הנהר בשחייה והנהר היה גואש ואחד מאיתנו טבע ועכשיו אנחנו רק 9. אז הוא העמיד אותם בשורה וביקש מכל אחד לספור בקול. ורק כשהעשירי אמר 10, הם הבינו שאף אחד לא חסר. בעצם הסבל והבכי והאבל שלהם התבססו על איזו הנחה שגויה, שמשהו חסר. והרבה שנים גם אני הרגשתי ככה, שמשהו חסר. תחושת משמעות, משהו חסר. היו כל מיני תנאים שהיו צריכים להתקיים כדי שאני ארגיש טוב, שמחה, חופשייה, מסופקת. כל מיני תנאים שקשורים בפרנסה, בבריאות, בתפיסה כזאת או אחרת של בריאות. זאת אומרת, הבריאות הייתה, למשל, היעדר מחלה מבחינתי. ולא יכולתי לחשוב על זה שיש בריאות גם עם מחלה. היום אני גם מתמודדת עם מחלה וגם מאוד בריאה. וזה יכול לקרות בו זמנית, ביחד, אין פה סתירה. כשהחופש באמת מתגלה בפנינו, כמו שהאיש העשירי פתאום מופיע בספירה האחרונה, התחושה היא שהוא תמיד היה שם. זו תחושה טבעית ופשוטה, זה שום דבר מיוחד. פשוט פתאום אפשר לחוות אותו. מה שקורה הוא לא שמתגלה משהו חדש, אלא שאנחנו פשוט נפטרים מההנחה השגויה שחסר לנו משהו כזה או אחר כדי להיות חופשיים. כדי להרשות לעצמנו לחוות את החופש שכבר קיים, נדמה לי שצריך להתמסר להשתנות המתמדת של כל הדברים כולם. השתנות מתמדת, זאת אומרת חיים. טבע החיים הם שהם מופיעים כל רגע. אף פעם לא ידועים מראש, אף פעם לא צפויים, תמיד חדשים, תמיד משתנים. ולהתמסר לתנועה הזאת של החיים, זה אומר גם לא לנסות להחזיק בשום חוויה. בחיי היומיום כמו בתרגול. יש רגעים לא נעימים ויש רגעים מאוד נעימים. ואלה כמו אלה הם מכשולים אם אנחנו מנסים להחזיק בהם. בריטריט הראשון שהשתתפתי בו הייתה לי חוויה נפלאה. ממש הרגשתי שאני צוללת לתוך איזה אמבטיה של שקט נפלא, ולא הרגשתי בכלל את הישיבה. זה עבר סוף שבוע בלי שהרגשתי שום דבר חוץ מאיזה eternal bliss. ושנים אחר כך, בכל ריטריט, שעברתי כאבים ופחדים וחוסר סבלנות ופחד מפני הכאב וכל מיני מעגלים כאלה של הסתבכויות עם המחשבות ועם הציפיות, החוויה הטובה הזאת מהריטריט הראשון, מצד אחד היה בה משהו כן, נתן לי מוטיבציה, במובן של... נתן לי איזו תחושה ש... שווה לנסות להתמיד. אבל מצד שני, גם הייתה מכשול מאוד גדול, כי חלק גדול מהמאבקים שהיו פריטריטים אחר כך, היו קשורים בציפייה שלא יהיה כאב, בציפייה ש... אני לא ארגיש את הדרך, או את הגב, או את השכמה הימנית, במקרה שלי. ורק האפשרות להרפות מההאחזות הזאת, האפשרות להרפות מהציפייה שמשהו יחזור על עצמו בצורה כזאת או אחרת, האפשרות להרפות מאיזו ציפייה שחוויה תהיה לפי התוכנית שאני מתכננת, רק האפשרות להרפות מאפשרת לפגוש את מה שקורה עכשיו. וכל ישיבה היא אחרת. אז לא לנסות להחזיק בשום חוויה, כלומר לתת לדברים להתרחש ולגבוע. לתת לתחושות הגופניות להופיע ולחלוף. לשים לב לנשימה שנושמת את עצמה, להרגיש את האוויר שנכנס לתוך הגוף, להרגיש את האוויר שיוצא מהגוף ומתפזר לתוך העולם. להרפות מהניסיון להחזיק בדימוי עצמי כזה או אחר. להרשות לעצמנו להיות ספונטניה. ולהרגיש את התנועה של הלב שנפתח ולא לכווץ אותו. לשים לב שהלב נפתח ולנסות להרגיש אותו, להשאיר אותו פתוח. הדברים האלה נלמדים ונחווים מתוך התרגול הפשוט ביותר שאפשר להעלות על הדעת. מה אנחנו עושים בעצם? יושבים בתנוחה קצת משונה, עוצמים עיניים, גוף יושב, נשימה נושמת את עצמה, תודעה שמה לב לנשימה. זהו, מדיטציה היא שום דבר מיוחד. אבל באשר התודעה שמה לב לנשימה, היא שמה לב להשתנות המתמדת. כי אין נשימה שדומה לנשימה שקדמה לה. כל נשימה היא חדשה והיא אחרת. והיא מביאה איתה משהו אחר. בכל נשימה מתרחשים בכל גוף חי מיליון תהליכים. האוויר הזה שנכנס מהעולם לתוך הגוף מגיע לכל תא ותא בגוף. והגוף משתנה. כמו כל דבר חי, הגוף משתנה כל הזמן. ואם התודעה באמת שמה לב שוב ושוב להשתנות המתמדת, התודעה מרפה מההאחזות. כי אם הכל משתנה כל הזמן, אין לנו במה להאחז. אין באמת טעם להאחז בשום דבר. ההאחזות היא מין תנועה כזאת של קיבוץ, איזה ניסיון להחזיק משהו קבוע. זו תנועה של התנגדות לחיים, במובן מסוים, וזו גם התנועה שאנחנו נולדים איתה. תינוקות נולדים והידיים שלהם קפוצות. ובמובן מסוים אנחנו כל החיים לומדים לעשות את התנועה הזאת. ההרגל שלנו הוא לקפוץ את היד ולהאחז. כל החיים אנחנו מנסים ללמוד לשחרר, להרפות. השחרור של ההאחזות הוא חופש. זאת אומרת, אם אני שמה לב באמת וברצינות למחשבות שלי, למשל, בתוך התרגול, ואני רואה איך הן רוצות ממקום למקום, כל רגע, מחשבה גוררת מחשבה, ואני שמה לב לאופן שבו המחשבות משתנות כל הזמן, וסותרות אחת את השנייה, ולתסריטים המופרכים ש... אפשר להעלות בדעתנו ב-45 דקות של מדיטציה. אם אני באמת באמת שמה לב לזה, באיזשהו שלב אני מתייפת מההתייחסות הרצינית למחשבות האלה. באיזשהו שלב אני כבר לא יכולה להאמין באמת למחשבה הבאה שלי. וברגע הזה, ברגע שבו אני מרפה מהמחשבות, ברגע שבו אני מפסיקה להאמין למחשבה הבאה, ברגע הזה אני חופשייה. נקרא לכם משהו של פאפג'י לסיום, ואחר כך נשב כמה דקות. לכל אדם יש בחייו רגעים של אושר בלי סיבה. הם עשויים להימשך רק שניות אחדות או דקות אחדות, אך כולם יודעים על מה אני מדבר. האדם מרגיש אז חופשי ומרוצה, הוא לא סובל, אין לו אף מחשבה. בזמן ההוא עליו להיות ערני מאוד, להישמר מפני מחשבה כלשהי שתנסה להסתנן לתוך השלווה. רוב האנשים לא מקיימים את המודעות הערנית הזאת, והשלווה שלהם נשדדת. אם מחשבה באה ומצליחה לשדוד אותך, סימן שישנת כשהגנב בא. אם תהיה מודע וערני תמיד, כלום לא יוכל להטריד אותך ולגזול ממך את שלוותך. כשאתה מודע באמת, אף מחשבה לא יכולה לחדור לתוך החופש שלך. כי המצב הסופי הזה של מודעות הוא אש. אש הידע. כל מה שינסה להיכנס לתוך האש, יעכל וישרף ויהיה לאפר. הידיעה אני חופשי היא אש המעכלת כל מחשבה. נשב עם זה כמה רגע.